אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר הוא יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן, האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
פסטיבל תיאטרון דני ביטל הזמנה של חוקר התיאטרון והבמאי פרופסור רועי הורוביץ בשל סיבות אבטחה. כך לפחות הם כתבו במכתב לפרופסור הורוביץ. אלא שאחרי ברור ובעקבות לחץ כבד שהופעל על אנשי הפסטיבל, התבררה הסיבה האמיתית לניסיון להרחיק את האורח הישראלי, הפסטיבל חזר בו ופרופסור הורוביץ יוכל להגיע לדנמרק. וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה לו מאז שפרצה המלחמה. הורוביץ נקלע גם ממש בימים הראשונים לסערה פוליטית תרבותית במדינה אחרת. שלום לך, הפרופסור רועי הורוביץ, ראש התוכנית לדרמה ותיאטרון באוניברסיטת בר אילן. אתה גם במאי ושחקן.
בוקר טוב.
נגיד גם שאתה ראש התוכנית לדרמה ותיאטרון באוניברסיטת בר אילן, במאי ושחקן, ופרופסור ממש חדש מהשבוע האחרון, נכון? ברכות.
כן, זה טרי טרי. תודה רבה, תודה רבה.
ובכל זאת, היה גם קצת עצב בימים האלה לצד השמחה על הדרגה החדשה.
יש עצב כל הזמן בחודשים האחרונים, כן. כן. כל הכבוד לזה, הסיפור, יש סיפור גדול יותר. אבל כן, אם את מכוונת לאינסידנט האחרון הזה עם דנמרק, אז כן, זאת הייתה חוויה לא נעימה. אבל לשמחתי, טוב, טוב, הכל טוב. כשמשיבים מלחמה שערה, מסתבר שאפשר לקפל את כל המחרימים והצבועים.
אז נתחיל עוד קודם לכן, ממש באוקטובר, באירוע שהתרחש אז בפסטיבל תיאטרון בקוסובו, שגם הוזמנת אליו, כמה ימים אחרי פרוץ המלחמה. נכון. לאירוע חשיפה של תיאטרון, בשביל לייצר שיתופי פעולה בינלאומיים, נאמר שאתה נמצא הרבה במקומות בחול, כדי לייצר שיתופי פעולה, כדי להרצות על תיאטרון הישראלי, כדי להאהיב את התיאטרון הישראלי בחול ולקדם אותו. אתה נמצא שם, יש פאנל, ומה קורה כשאתה עולה לבמה?
כן, אני אולי גם אדומר, אני מסתובב הרבה מאוד בעולם, בין השאר במסגרת התפקיד שמילאתי בארבע השנים האחרונות. עד השנה האחרונה הייתי יושב ראש הוועדה האומנותית של החשיפה הישראלית, זאת אומרת, זה אירוע שמתקיים גם כאן בארץ, כל שנה המכון למחזאות ישראלית על שם חנוך לוין, משרד החוץ, משרד התרבות, מביא לכאן אנשי תיאטרון מכל העולם, וחושף בפניהם את המרכולת המקומית, בניסיון באמת לעודד שיתופי פעולה כאלה בינלאומיים. וגם מדינות אחרות בעולם עושות אירועים דומים לחשוף את התיאטרון בקוסובו, לחשוף עכשיו את התיאטרון בדנמרק, ומזמינים את המנהלים ואת מקבלי החלטות ממדינות אחרות כדי להתרשם. באוקטובר, כמה ממש שבועיים לתוך המלחמה, מצאתי את עצמי באירוע כזה בפרישטינה בקוסובו, ושם ביקשו ממני לא רק להיות אורח בקהל, אלא גם באמת להשתתף באיזה פאנל שהם ביקשו לייחד אותו לדיון בתפקידו של תיאטרון בעיתות משבר ומלחמה. ואני שמחתי מאוד להרים את הכפפה ולספר על ההתמודדות שלנו כאן. אבל אז הסתדר לי כשהגעתי לשם שהופעלו לחצים מאוד כבדים מצד BDS ואחרים לבטל את ההגעה שלי. הפסטיבל שם, בניגוד לפסטיבל הדני, סירב בתוקף, הסגיר להם שאין דבר כזה, ואני הוזמנתי, ואם הם, מי שלא מעוניין בי, מוזמן לא להגיע בעצמו. וכשהגעתי, אבל בסופו של דבר, באמת לפאנל הזה, אז שני משתתפים מיוון ומבריטניה סירבו לשבת איתי על במה אחת, בהיותי פושע מלחמה ידוע, וירדו מהבמה ככה בהפגנתיות, והיה אינסידנט מאוד, מאוד ככה קולני ולא נעים. מה שבמאוחר יותר אני חייב לבוא ולומר...
הפאנל המשיך? הפאנל המשיך בלעדיהם?
הפאנל המשיך בוודאי, בלעדיהם. להפך, אני קיבלתי יותר זמן במה, בוודאי, בוודאי. בסופו של דבר, מה שנקרא, הדפקט הפך לאפקט. לא היה שם מי שימלא את הזמן של הפאנל, אז אני ובחורה אוקראינית ואיזה בחור מהונג קונג. היינו אמורים להיות 5 משתתפים במקור, ובסוף נשארנו רק 3, וכל אחד מאיתנו קיבל יותר זמן במה, ויכולתי לספר להם באמת על מה שאנחנו עוברים כאן, ועל החטופים, ועל הטבח הנוראי של השבעה באוקטובר, וקיבלתי הרבה מאוד סימפתיה בעקבות זה.
כן, וגם הוזמנת לתוכניות טלוויזיה ורדיו וראינו אותך. שוב, אנחנו מדברים כמה ימים מפרוץ המלחמה. עדיין אתה מקבל סימפתיה, הפעם זה מקרה אחר לחלוטין. זאת אומרת, נכון. כבר מראש אומרים לך, הזמנו, אבל
נכון,
אל תבוא
נכון.
ומוצאים תירוץ.
נכון. הפעם באמת ראיתי בזה איזו עליית מדרגה מאוד מסוכנת, משום שבניגוד באמת לפעם הקודמת שבה זה היה באמת בשוליים ושני משתתפים מן השורה, כאן הגיע סירוב ממש מצד הנהלת הפסטיבל, בתכתובת רשמית, אותם אנשים שהזמינו אותי ופשוט התכופפו.
מתי הם הזמינו אותך? מתי?
הם הזמינו אותי כבר לפני, הם הזמינו אותי לדעתי עוד לפני אוקטובר. זאת אומרת, הקשר בינינו נמשך כבר במהלך השנה האחרונה.
זאת אומרת, לפני למעלה מחצי שנה. אתה מוזמן, אתה מאשר.
אני מאשר, אני אפילו משלם איזה דמי השתתפות סמליים כאלה, כי הם ביקשו גם איזה סוג של השתתפות בתשלום עבור ארוחות שם או מה שזה לא יהיה. כן, ואני מקבל קבלה, ואני מקבל את הכרטיס, ואחר כך גם יש שרשור של מיילים ששולח לי את התוכנית, ואיזה מופעים אנחנו בדיוק אמורים לראות, ואיזה אנשי תיאטרון אנחנו אמורים לפגוש. זאת אומרת, אנחנו ב-ongoing קשר כל הזמן, ואז לפני שבועיים, פלא פלאים, מגיע איזה מייל מאוד קצר, לקוני, שאומר, אנחנו מצטערים, אבל אנחנו נאלצים למשוך את ההזמנה, נשמח שתבוא בשנה הבאה, או אולי בשנים הבאות, בגלל שאנחנו לא יכולים להיות ערבים לביטחונך. זה היה תירוץ שעליו תלו את זה.
הם מנסים להפחיד אותך.
כן, כן, כן. וגם כאילו, תדעת, בעצמם ככה למצוא איזה תירוץ דיפלומטי. אף אחד לא יגיד לך בפרצוף, זה בגלל שאתה ישראלי ופרסונה נון גרטה בימים אלה. ואני מיד הרבתי בסיפור הזה את השגרירות בדנמרק, את סגן השגריר שם, יונתן לייבל, ואמרתי לו, תשמע, יש כאן ממש איזה סוג של, כמו שאמרתי, עליית מדרגה. יש כאן איזה סירוב רשמי של פסטיבל שהזמין אומן ישראלי להגיע, ופתאום אנחנו עורכים לא רצויים שם, ואני חושב שזה דורש איזו התערבות. ומכאן והל באמת התפתח איזה ממש צונמי, אני חייב לבוא ולומר, השגרירות הביאה את זה לידיעתם של עיתונאים שם, והתחילה פשוט מתקפה לפסטיבל הזה, שאני לא צפיתי אותה בכלל, וגם הם אני חושב לא צפו אותה, גם פוליטיקאים שהתנפלו עליהם ואמרו אותם, לא קובעים את המדיניות של דנמרק וכל העניין של חופש ביטוי.
זאת אומרת, הצונמי היה פעם בעדך. שתגיע, שלא יבטלו אותך, ומה פתאום סותמים לך את הפה.
בדיוק, מאוד מאוד. חשוב לזכור שיש לנו גם ידידים בעולם.
כן.
ממש תמיכה וסולידריות, גם אומנים מקומיים, גם פוליטיקאים, גם עיתונאים, גם כל התורמים של הפסטיבל הזה, גם כמובן הקהילה היהודית שבאה ואמרה סליחה מה זה. וגם היה צריך להזכיר לכולם שעם כל הכבוד אני לא פוליטיקאי, אני בא לדבר...
אתה איש תרבות.
תיאטרון ותרבות, כן. בדיוק, בדיוק.
ואז מסתבר שמה... גם ששוב, שה-BDS גם פה היה מעורב בלחץ לבטל את השתתפותך, ויתרה מזאת, החברים האלה מקוסובו, מיוון
נכון.
ובריטניה, אותם אלה שירדו אז מהבמה,
טייק טו,
שאמורים גם להגיע גם לפסטיבל, לכנס הנוכחי, הם גם היו מעורבים בניסיון להרחיק אותך עכשיו, מראש.
נכון, אנחנו תשמעי, בסך הכל זה אותו מיליה שמסתובב בין הפסטיבלים הללו, כי כמו שאני אומר לך, זה באמת אותם אנשים, מנהלי פסטיבלים, מנהלי חשיפות, אותו מעגל של באמת מקבלי החלטות. אז אנחנו די נודדים ממקום למקום, זו חבורה שאני מכיר בי ממנה, וכן, כנראה שהם ראו שהם כשלו בקוסובו, אז הם ניסו לטרפד עכשיו את קופנהגן.
מישהו שם בכלל ניסה לבדוק סידורי הבטחה, אולי אפשר קצת יותר לשמור עליך, או שבכלל לא?
אז מסתבר שטרם שליחת המייל הראשוני לא נעשתה בכלל שום בדיקה. חלק ממה שעיתונאים שם תקפו מאוד את הפסטיבל, ושלחו ובררו עם המשטרה המקומית ועם חברות ההבטחה, וקודם כל לא היה שום איום קונקרטי, תודה לאל, ובית בכלל לא נעשתה איזה סוג של בדיקה. בדיעבד אני יכול לספר לך שעכשיו, משעה שאני נענה להזמנה המחודשת, אז אני אזכה שם להבטחה כמו, ש... כמו שצריך.
כי עכשיו עלית, עכשיו עלית לכותרות, אז צריך לשמור עליך מכל משמר. פרופסור רועי הורוביץ...
כן, אני חושב בכל העיתונים, נהייתי שם ממש סלב סקנדינבי. לכן אני רוצה לבוא ולהגיד, ה-BDS הזה זה הפרסומת הכי טובה, יעילה וחינמית שיכולתי לחלום עליה. ומי שלא רוצה אותי שם באמת בתור אורח מן השורה, מקבל אותי עכשיו ממש בתור איזה סלב מקומי שם, ואורח מאוד משודר. אני כמעט, כשצלצל אליי מנהל הפסטיבל להתנצל ולהזמין אותי מחדש, הוא כמעט שדרג אותי לאורח הכבוד עכשיו. אז
מתי אמור להתקיים הפסטיבל?
לשמחתי בעוד איזה חודשיים, אז יש לנו ככה, אני מקווה שהרוחות גם קצת ירגעו.
אמן, אנחנו נגיד לעצמנו ולכל הצדדים. בכלל בדנמרק אנשים מאוד רגישים לאנטישמיות, וזאת הייתה המדינה היחידה שעזרה ליהודים בשואה.
נכון, 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 נכון. אני לא יודע אם היחידה, אבל אני יודע שהיא מפורסמת בזה מאוד. כן, זה גם היה ארגומנט שככה שלחתי בשיחה עם מנהל הפסטיבל, אמרתי לו, אתם, דנמרק, אנחנו הופכים להיות הלא רצויים. וגם אתה יודע, באמת צריך להזכיר כל הזמן לעולם שזה לא שחור לבן, זאת אומרת, כל הסיפור של החטופים שנמשך והמפונים, יש לי הרגשה שחלק מהעולם חושב שהשבעה באוקטובר זה פסה קומפוזה.
כן. כי זה יום אחד, השבעה באוקטובר, עם המראות הנוראים מכל, וחטופים הם שם, במנהרות, בחשיכה, אף אחד לא זוכר אותם, הם רואים מה קורה בעזה כל יום, זה כל יום מצטלם.
נכון.
ושוב, במקום להבין את המציאות הכל כך מורכבת סביב המלחמה הזאת, הם מיד מפנים את האצבע אלינו, ואנטישמיות קטנה הופכת להיות אנטישמיות רועמת. פרופסור יורוביץ, חווית עוד ביטולים בעקבות המצב?
לצערי כן, כמו רבים וטובים אחרים. כן, חוויתי שני ביטולים, אני חייב לבוא ולומר לא מפתיעים, די אם אני אומר עכשיו זה היה אמור... שהייתי אמור להיות עכשיו בדרום אפריקה. אז בסדר, דרום אפריקה אנחנו יודעים את העמדה שלה. הייתי אמור לביים שם בתיאטרון העירוני ביוהנסבורג, הפקה של רישיון לחיים, אחרי שביימתי בשעתו בקאמרי כאן ב-2017, וזה גם כן נדחה במין איזה ניסוחים פטלטלים.
מה כמו, הם כתבו לך?
שם הם לא כתבו, שם הם היו יותר אנושיים וצלצלו, והייתה לנו שיחה ארוכה. שיש קושי כרגע עם ישראל בדרום אפריקה, גם לאור המשפט בהאג.
כן, ושם אני מניחה לא הפעלת לחץ דרך האנשי השגרירות, הדיפלומטים. פשוט העדפת בעצמך לא להגיע לשם.
נכון, כן. אני כל הזמן אומר שאני, את יודעת, אני לא נינג'ה ישראל ואני לא מתאבד שיעי, אז כן, דרום אפריקה נראה לי כרגע יעד פחות סימפטי מאשר קופנהגן, אז לא התעקשתי. הייתי גם מוזמן לשם, דרך אגב, ביולי, גם כשחקן, להופיע שם עם הצגת היחיד שלי, עם אוטוטו זוכה בלוטו, וגם זה נדחה. אבל זה פסטיבל שמתקיים כל שנה, והם גם כן אמרו, כשהרוחות יירגעו, אתה מוזמן לכאן בשנה הבאה. אז שני הביטולים האלה מדרום אפריקה, אבל אני קורא כל הזמן בעיתונים, ושומע מחברים, כן. יודעת, גם באקדמיה, מה שהולך בקמפוסים ובכנסים בינלאומיים, עכשיו בארצות הברית ובמקומות אחרים, וגם הנה אתמול בקורינו
באיטליה. כי אתה בעצם, יש לך שני קובעים, אתה גם באקדמיה, ואתה גם על הבמה. אתה גם שחקן במאי, נכון. אתה גם חוקר תיאטרון, אז אתה מקבל באמת ושומע על ביטולים מכל הכיוונים, גם מעולם כן. התרבות, גם מעולם האקדמי.
נכון. נכון, אני ככה באמת יושב בכמה צמתים, וכן, זה ממש מגיע, זה גל אחור שמגיע מהרבה מאוד כיוונים. ושוב, אני חושב שהלקח של הסיפור הזה זה שצריך לא לשתוק, וצריך א', להסתייע באמת בידידים שלנו, כי יש גם הרבה תומכים שאנחנו נוטים לשכוח אותם, וברגע שאתה פונה ומהדהד להם את המצוקה ואת הצביעות הבינלאומית ואת כל מה שאתה חווה, אז הם גם מתגייסים. אני חושב שאנחנו צריכים הרבה פעמים פשוט להיות אקטיביים. יש משהו מפחיד בהתחלה, אתה ככה נוטה, אני מודה שאותי האלימות הזאת בהתחלה משתקת, אתה אומר, אוקיי, אני לא רצוי, אז אני באמת אסתוק ואשתבלל, ואני לא רוצה להיות במקום שלא רוצים אותי. אבל אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שחשוב להפגין נוכחות עכשיו בכל פורום בינלאומי, ולהיות, בדיוק כמו שעשינו עם האירוויזיון, בדיוק, או להבדיל, אבל, אבל אני חושב שבכל מקום צריך, צריך להראות שאנחנו לא מתקפלים בפני המתקפות הללו, ושיש לנו תשובות טובות.
אז נלווה אותך לדנמרק, ואחר כך גם תספר לנו מה עשית שם, מה קורה שם, ותודה רבה לך, פרופסור רועי הורוביץ. תודה, ובהצלחה.
תודה ענק, תודה רבה
רבה. במאי הקולנוע סטיבן ספילברג נשא שלשום נאום באירוע לכבוד קרן השואה שהוא הקים לפני 30 שנה, קרן שעושה רבות למען תיעוד סיפורי השואה מפי השורדים, ובחודשים האחרונים גם נרתמה למען לקיחת עדויות ניצולים מן הטבח של השבעה באוקטובר. הקרן פועלת כדי שהאמת תישאר, כי אחרת המידע המזויף והבורות ינצחו, ועימם גם האנטישמיות. ספילברג התייחס לטבח ולאנטישמיות בעולם, וגם למלחמה הנמשכת בעזה, וגם לחמלה שכולם ראויים לה. בוא נשמע קטע מן הדברים שלו.
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. And I am increasingly alarmed that we may be condemned to repeat history, to once again have to fight for the very right to be Jewish. In the face of brutality and persecution, we have always been a resilient and compassionate people who all understand the power of empathy. We can rage against the heinous acts committed by the terrorists of October 7th, and also decry the killing of innocent women and children in Gaza.
ספילברג אמר בין היתר, אלה שאינם זוכרים את העבר נידונים לחזור עליו, ופעם נוספת אנחנו צריכים להילחם על הזכות הבסיסית להיות יהודים. ועוד הוא הוסיף שאנחנו יכולים לזעום אל מול המעשים המתואבים שבוצעו בידי הטרוריסטים בשבעה באוקטובר, אבל גם למחות על הרג נשים וילדים תמימים בעזה, גם לחמול עליהם. הדברים של ספילברג נאמרו שבו, ביום שבו ארצות הברית לא הטילה את הווטו הקבוע שלה, כאשר מועצת הביטחון החליטה להצביע בעד הפסקת האש בעזה. ובשבוע שעבר גם פורסם תצלום מאוד מעניין על שער מגזין האקונומיסט הבריטי, תחת הכותרת ישראל לבד, ישראל אלון. רואים שם את דגל ישראל נעוץ באדמת עזה, בחולות, יתד אוחזת בו כי הרוח מאיימת להעיפו. וזה מביא אותנו אל השיחה הבאה עם פרופסור יוסי שיין, שהוא מומחה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון ואוניברסיטת תל אביב, וגם מחבר הספר המאוד מעניין המאה הישראלית, ואנחנו נדבר איתו על אנטישמיות, על החרמות, על הבידוד של מדינת ישראל בראי ההיסטוריה. שלום לך פרופסור יוסי שיין, בוקר טוב.
בוקר אור לך.
תראה, אם אני זוכרת נכון, אז כבר מ-48 ממלחמת העצמאות, המלחמה המוצדקת, עשינו אותה תחת אמברגו אמריקני, נכון?
כן, אבל זה לא היה...
הנה צריכים להסתדר לבד.
זה לא... תראי, השאלות לגבי הקמתה של מדינת היהודים היו שאלות בהחלט של לגיטימציה, שאלות גיאופוליטיות, הן לא היו עדיין שאלות של החרמה בגין עוצמתה של מדינת ישראל או השימוש, או כפי שקרה במשך השנים, שיוכם של גופים אנטישמיים כחלק מהמאבק בישראל, שהלכו ולמעשה השתלטו על השיח במערב. כן. זה דברים שהלכו והתרחבו בכל מיני שלבים של הסכסוך, והיום אנחנו מגיעים לשלב אחר שלו. כל שלב הביא איתו התפתחות אחרת, כל שלב הביא איתו כמובן גלים של אלימות שונים, בין, זה מלחמות בין ה... המדינה החדשה לבין הערבים, מלחמות מה שנקרא מול העולם הערבי.
כן, חרם ערבי היה כאן, היה מאז ומתמיד, שוב, וכמובן עם הסכמי אברהם והסכמי שלום עם המדינות, הוא הלך והתמתן, אבל זה היה משהו גורף.
לכן אני אומר, היו לנו הרבה שנים גם רעות, שהסכסוך הפך מסכסוך ישראלי-ערבי לסכסוך ישראלי-פלסטיני, ואחר כך כמובן בעתיין של פעולות טרור, כמו שאת זוכרת או לא זוכרת, בנושא של היחסים שלנו עם לבנון, הרחבת הסכסוך ליחסים שלנו עם לבנון, מה שקרה אחר כך בכל הסוגיות של הטרור הפלסטיני, שהלך וצפה בשנות ה-70, והחרמת ישראל באום כתוצאה מהעולם השלישי, שגם השתנה, כי כל העולם הגלובלי השתנה מבחינת הזהות, מדינות הבלתי מזדהות,
ואז כמובן הכרזתה של ישראל או של הציונות כגזענות באום ב-75.
כן, השגריר חיים הרצוג עומד וקורא את
אבל עברנו מטמורפוזות שחלקן שתלויות כאן בסכסוך, חלקן שתלויות היו בשינויים הגיאופוליטיים נקרא לזה המיצוב של המערכת הבינלאומית, אם פעם היה עולם ראשון, עולם שני, עולם שלישי שקראנו הבלתי מזדהות, והיה מאבק בין גושי, בין המזרח הקומוניסטי לבין המערב, שהמזרח הקומוניסטי כמובן היה אנטישמי ועוין לישראל, עד כמובן המהפכות הדמוקרטיות, אז כל דבר כזה צריך להילקח גם בקונטקסט הזה. וכמובן אנחנו רואים שיש פרץ של אנטישמיות גואה בכל מיני צמתים מסוימים, כולל למשל תחשבי על הצומת של ה-11 בספטמבר. דווקא בעתיה של מתקפת הטרור על ארצות הברית, אנחנו זוכרים את הכנס בדרבן בדרום אפריקה, ששם ישראל למעשה הפכה להיות למדינה המנודה ביותר, כמדינה המפירה זכויות אדם, וזה אחת מנקודות השחורות, דווקא באותו צומת. אז כל פעם היו לנו...
למה דווקא אז? זהו, כי אני לא זכרתי את זה. למה דווקא אז, אחרי אסון התאומים?
תראי, כי הגיוס, הרי אחרי אסון התאומים, תמיד יש גם היפוך מגמות בכל הגיוס של מדינות בלתי מזדהות, או מדינות עולם שלישי, או מדינות אסלאמיות. מתקפות כאלה שהיו, מתקפות נגד ארצות הברית, הבטן הרכה תמיד הייתה ישראל, כלכאורה מה שהם קראו outpost of colonialism, כאילו כן. בסיס הקולוניאליות, תמיד זה היה, אנחנו נתפסנו. וכל פעם ניסו לתת בנו הגדרות אחרות, אנחנו כאילו המשכה של הקולוניאליות, המשכה של האימפריאליות, כל התנועות הרדיקליות הערביות שככה הגדירו אותנו, אחר כך המאבק הבין ציוויליזציוני, איפה אנחנו נמצאנו. אז כל פעם היה, ולמשל כשהגדרנו כמדינת אפרטהייד, בגלל באמת המורשת של דרום אפריקה שאימצה את הפלסטינים, אני אז נסעתי לדרום אפריקה ואמרתי להם, אתם מכרתם את מורשת האפרטהייד פור צ'יפ, כי תמיד היה להם קשרים עם הפלסטינים ל-African National Congress, לארגון השחרור האפריקאי, עוד מנדלה דיבר על כך שאנחנו חברים של אלה שסייעו לנו, את זוכרת, זה היו תקופות מאוד מאוד אחרות, עם קדאפי עדיין וכל הדברים האלה, אחר כך היו, לכן אני אומר, אנחנו עושים כרגע ממשלה כזה,
אנחנו אתה עושה סלט, אבל בעצם כל העולם עושה סלט, כי במקום בכל פעם כשיש איזשהו סכסוך, מלחמה או מבצע, להתבונן בחינות במה שקורה, כולם עושים סלט, ותמיד אנחנו, ותמיד הופכים אותנו לאיזה גוליית נוראי שרוצה לרצוח עמים, ומיד מנדים אותנו.
יש שאלות מאוד גנריות, צריך להבין אותן לדעתי, עם הזמן צריך לחשוב עליהן. תראי, מיצובה של מדינת ישראל בעולם ומיצובם של היהודים, הוא מדבר על היהודים האמריקאים, הוא לא מדבר על ישראל, הוא מדבר על כך שהאם אנחנו נוכל להיות יהודים בחופשי, כי אנחנו יודעים שמה שאני קראתי לו, המאה הישראלית, יש השפעות מרחיקות לכת על מה שקורה בישראל, על כל היהודים באשר הם.
כן.
כי ישראל היא הבסיס היום לתרבות היהודית, היא הבסיס לעוצמה היהודית או לחולשת היהודים בכל מצב. ולכן כל דבר שקורה כאן יש לו השפעות מיידיות על מעמדם של היהודים. שנים רבות הייתה מה שקראו אנטישמיות ישנה. אנטישמיות שנבעה או מגזענות בעידן המודרני, או מהנצרות בעידן הפרי-מודרני נקרא לזה ככה, ואנחנו ראינו את המניפסטציות שלה, כולל כמובן אנטישמיות, מה שאנחנו קוראים לה סוציאלית, שהיהודים הם עשירים והיהודים מנצלים, מתקופות, הייתי אומר, מהמאה ה-16-17, שהיהודים הפכו לאיזה דמון לא רק דתי, אלא דמון גם קרקטריסט כייחודי, עד כמובן תורות הגזע. ישראל הפכה להיות הפאזה החדשה של האנטישמיות. באיזה מובן? שישראל היא במעשה העצמה של היהודי, נקרא לו הזר, היהודי הזר כן. בין העמים, למדינה הזרה בין העמים. אבל גם זכינו לתהילה גדולה. היינו מדינה מאוד משגשגת. והכי חשוב מה שהיינו, היינו מדינה עוצמתית. והעוצמה שלנו הקרינה על כך שרבים התחילו לדבר איתנו. כי אמרו, אוקיי...
תראה, אני גם זוכרת אחרי 67, אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, אגב, שגם הוא לובה בנידוי ופה במשבר, ואנחנו לא ניתן לכם נשק, אבל אחרי הניצחון, הגנרלים פה הפכו להיות סלב וכוכבים גם בארץ. כמובן, יש לזה גם השלכות קשות, אבל בכל העולם.
תראי, אבל העניין הוא לא רק ש... תראי, בעולם אוהבים את המנצחים.
כן.
באיזה מובן אוהבים את המנצחים? ברגע שניצחת, וגם יכולת להרחיב את זה, וגם ישראל תמיד הקרינה מספר פנים...
וזה הניצחון שהעמיק את הסכסוך, והביא לכיבוש, והביא לכיבוש, כן, אבל, כן, אבל, אבל ניצחנו בחזור מהירות.
כן, אבל זה לא רק זה, ניצחנו במובן הזה שגם היינו חלק מהמערב, וגם שידרנו ערכים הערביים, גם היינו אוניברסליים, וגם לאט לאט הרחבנו את המעגלים של הבריתות שלנו. מה שקורה עכשיו הוא לגמרי, לדעתי, פאזה שונה, שתלך ותתרחב, ותלך ותעצים, ככה אני חושב. כי אנחנו
מדוע?
הפעם, מה שקרה כרגע, בשבעה באוקטובר, שזה אחת הטרגדיות הישראליות הגדולות, זה שישראל נתפסה במערומיה מבחינת עוצמתה. אם עוצמה זה עניין של גם כוח, שאומרים כוח, power, אבל גם תפיסת העוצמה, הפרספציה. פתאום תפיסת העוצמה הופרכה. ולא רק זאת, אלא שישראל שכבר השתחררה לכאורה מהאתוס של השואה, מאתוס שריפת היהודים בביתם, וכן הלאה, פתאום חזק כקורבן, אבל במהר מאוד היא מפעילה עוצמת יתר, כאילו, לכאורה. והפערים האלה בין יותך קורבן שואתי לכוחות אייסלס כאלה, לכוחות דאשיסטים, נאצים, כמו שקראת עליהם, לבין יותך מפעיל כוחות עצומים, ועדיין מתחיל לדרוש אמפתיה, זה מבלבל רבים. והדבר הזה כמובן במקביל למה שקורה בהרבה מדינות בעולם, שלא מבינים את הקומפלקסיטי, את הדבר הזה, לא מבינים את הדבר הזה, וגם כוחות אנטי-ישראלים שפועלים שנים רבות, מאורגנים בצורה מאוד טובה, מאורגנים, אם זה ה-BDS, אם אז ראשית שנות האמפיים, בקמפוסים, במוסדות תרבות, בכל מיני מקומות, חרמות כאלה שהיינו מקבלים כמעט בכל מקום. כוחות מאוד גדולים שטוענים שאנחנו מבצעים, אם לא פשעים, אבל אנחנו פוגעים בפלסטינים, ופוגעים בזה ובזכויות אדם, שמדינה מנודה, שמדינה שמתחסדת להיות מדינה ליברלית, אבל למעשה מדינה קרימינלית. וניסו להרשיע אותנו בכל מיני מקומות, ואל תשכחי את כל נושא המרמרה, ואל תשכחי את כל נושא המלחמה בעזה. כל הזמן אנחנו מופיעים בפני גופים בינלאומיים, ועכשיו עוד פעם אנחנו רואים כג'נוסייד. אז יש פה הבדלים תאומיים בין התפיסה שלנו כקורבן, לבין התפיסה שמתחילה לרווח, סליחה, שרווחת בקרב רבים, של מישהו שהוא בריון שצריך לשים לו זה, ואז משלבים בזה אנטישמיות שחייבים לשים קץ למדינה הזאת, שמפריעה ליחסים הבינלאומיים. היא תמיד... וזה בעיה קשה.
ובנוסף,
אני אגיד משפט אחרון פה במשפט הארוך הזה. ובנוסף, וצריך להגיד את זה, יש לנו גם בארץ תופעות קיצוניות שמסתכלים עליהם. אני כל שנה נוסע לסמינר ללחימה באנטישמיות של אוקספורד ומרצה שם באנגליה. ואין לי ספק בכלל שבשנת 23, עוד לפני האוקטובר 7, כן, לפני השבעה באוקטובר, כל התופעות של מה שקרה עם בן גביר וסמוטריץ' וכל התופעות האלה הקיצוניות שמגיעים לארץ, או כל הסרטים שמראים לי בכנסייה הקתולית שיורקים על כמרים, כל הדברים האלה, מזעזעים את אמות הסיפין. הישראלים לא רגילים, כי הם תמיד רק רוצים להיות קורבנות. אבל הישראלים לפעמים מתנהגים בצורה גם צריך לזכור. זה לא אומר שזה מה שיוצר את האנטישמיות, אבל אין ספק שהוא מתדלק פנים נוספות שלה.
פרופסור יוסי שיין, אני מקשיבה לך, ואם לא נבהלתי עד בחצי שנה האחרונה, אז עכשיו אני נבהלת לגמרי, ואתה גם כן, כמי שנמצא בחול, באקדמיה בחול, חווה דברים, נכון?
בהחלט.
אתה יכול לבוא...
הרבה שנים אני הייתי מה שנקרא in the trenches, בקרבות האלה. עוד נקרא לזה משנות ה-80. אני זוכר את הימים שלי בתור סטודנט, דוקטורן בייל, ששם היה לי מאבקים, אז הם היה עם אדוארד סעיד, והייתי אז פרשן ב-CNN עם חנן אשראוי, וכל פעם היה, כל פעם זה קיבל מימד אחר של ההתקפות על ישראל. כל פעם אני הייתי שותף לכל מיני פעולות עם ארגונים יהודים, תמיד הייתי רץ לקמפוסים, לסואס באנגליה, ברוסמות, תמיד הייתי מגן על ישראל, כמגן נלהב של ישראל, ותמיד יוצא להגנתה ונגד האנטישמיות בדרום אפריקה, איפה שאת רוצה בעולם, שם הייתי ברמה מסוימת. ממש כך, מאמריקה הלטינית ועד אסיה ועד איפה שאת רוצה. העניין הגדול הוא שלאורך הזמן יש גם תהליך של התשה. אני גם הקמתי את המרכז לציוויליזציה יהודית בוושינגטון, ויש תהליך התשה. מדי פעם אנחנו זוכים גם, תיודעת, להבנה. את זוכרת אחרי 11 בספטמבר, שראו פתאום שהאיסלאמיסטים, שפתאום הפכו ללוחמי חופש, כולם גינו שהם לוחמי חופש.
אני זוכרת את עצמי, אני הייתי בניו יורק, ואני נכנסתי למעלית עם מישהו, הייתי שם עם אחותי, מישהו הכיר אותה, והיא אמרה לו, הנה, היא אורחת שלי מישראל, נמצאת פה ותראה מה קרה, ואז הוא אמר, אז עכשיו אני מבין אתכם, סוף סוף, זה מה שאמר לי, אני זוכרת עד היום.
כן, מצד שני, כמו שאמר ספילברג, מיד לאחר ה-11 בספטמבר, כן. היו תיאוריות קונספירציה שהיהודים ברחו ולא היו באותו יום בעבודה במגדלי התאומים.
נכון, נכון.
זוכרת את זה. זאת אומרת, לעולם לא נרפנו. ואז התחיל כמובן הניסיון האמריקאי לראות מה קורה. ואת זוכרת את האמירה של, של, של ג'ורג' בוש הבן, שאחר כך שרון אמר, we will not beat צ'כוסלובקיה, ואז חזרנו. אז כל פעם יש עליות מורדות. מה שקורה הפעם, אני אומר, הוא שונה לדעתי בתכלית, בגלל אופייה של מדינת ישראל והריב שלה עם ארצות הברית ומדינות המערב, רבות מהן מפתחות תיאוריות לגבי ישראל, בעיקר בצד הליברלי, אבל לא רק, וזה מפחיד אותי עוד יותר, לא רק בצד הליברלי, שאומרות שישראל היא הפרעה במערכת. כשאני מדבר עם קונסרבטיבים באמריקה, אנשים של טראמפ, אני מדבר איתך לא על אנשים ליברליים כאלה, שהם תמיד היו אנטי-ישראלים. אומרים, חבר'ה, מה הסיפור שלכם? אולי אתם כבר לא אטרקטיביים? אחד הדברים, אחד אמר לי, בכיר אמר לי. מה זאת אומרת אטרקטיביים? פעם אבל... הייתם כזה...
אבל פרופסור שן, אתה יכול גם לומר להם, הייתם בווייטנאם, מה עשיתם באפגניסטן, מה עשיתם בכלל, בכל,
ה...
בכל כל הצביעות הזאת, כאילו מה ארצות הברית עושה ועדיין עושה, וגם אירופה.
ארצות הברית, אנחנו לא...
כשהיא נלחמת
אנחנו
בטרור.
אנחנו לא יכולים כל היום להתעסק בצביעות. אני גם שהייתי, הייתי פעם חבר כנסת. כן. לא, לא, לא רבים זוכרים, כנראה שההשפעתי הייתה נמוכה. אבל הייתי גם שליח הכנסת לפרלמנט האירופי. ועשינו הישגים פנומנליים שם. והיה לי הכבוד להביא אפילו לארץ את, 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 את נשיאת הפרלמנט האירופי מצולה. ויצרנו אהדה בפרלמנט האירופי. ורבים קיבלו את הדעה שלנו. אנחנו גם לא יודעים, לא רק נסניהו אומר שלא יודעים לחבר מילים באנגלית, אני לא מסכים איתו, אבל מה שאני אומר... אנחנו גם לא יודעים, תמיד אנחנו מתחילים עם אויבים שלנו אוטומטית. הם ממש לא אויבים שלנו אוטומטית. זה לא נכון. יש נכונות ופתיחות למה שאנחנו עושים. וצריך לדעת לגשת לזה ולעבוד מקצועית. ישראל שנים רבות לא עובדת מקצועית. לא עובדת מקצועית בזירה הבינלאומית, לא עובדת מקצועית בזירה התרבותית, לא עובדת מקצועית, לא משקיעה שם את המשאבים.
כן, וגם כל השנה האחרונה והמחאה האחרונה שאימה לפגוע בזכויות שונות, וגם ההקצנה הדתית הלאומית גם לא עוזרת לנו. נכון, אז לפני סיום, אתה אומר, אנחנו לא אטרקטיביים, בכל זאת, יש לך איזשהו משפט אופטימי, כדי שנצא מפה קצת פחות מבועלים מהשיחה איתך, פרופסור שיין?
אני מאוד מתאר עם השיחה, היא יוצרת בהלה. תראה, הבעלה לדעתי, היא לא צריכה להיות בשיחה. הבעלה היא שיושבים אנשים בקריית שמונה הבוקר,
נכון, אנחנו תכף נדווח על זה, כן.
הבעלה היא שיושבים אנשים בבתיהם, ונכנסים להם לוחמי הנוקבה ושורפים אותם חיים. זה הבעלה. הבעלה לא צריכה, המשפט האופטימי היחידי שיש לי, וזה לא שאלה של אופטימיות, אני לא משחק פה באופטימיות או פסימיות, כי אני לא מאמין בדברים כאלה, אני מאמין בעשייה. זה שאם אנחנו לא נחזיר לעצמנו את מימד ההרתעה, לא נחזיר לעצמנו את מימד השפיות הפנימית, ולא נידרדר למלחמת אזרחים פנימית, אנחנו נמצא במקום חסר אטרקטיביות לחלוטין. וזה לא שאלה כן. של איום, זה ברור שזה ככה, אני מדבר עם החברים הכי טובים שלנו. והם אומרים
כן,
לי.
כן, זה גם מה שקורה פה בינינו, זה לא רק האיומים
ולכן
מבחוץ.
ולכן אני אומר, אם לא נדע לשים, ולדעתי, וזה לא עניין, הקברניטים של הספינה הישראלית, וזה לא עניין פוליטי, וזה עובדה. השייט של הספינה הישראלית, היא מטלטלת בים, לא יודעים לשים איפה המקום, את המטרות שלה. החזון הישראלי הופך הרבה פחות אטרקטיבי והרבה פחות מוגדר, ולכן גם היהודים בעולם מבוהלים ומבינים שהדברים יבואו אליהם בלי שהם ידעו גם באיזה צורה להזדהות עם ישראל. ישראל הקורבנית, ישראל העוצמתית, ישראל שלא סגרה, כן סגרה. זה חייבים להגדיר מחדש את האמנה הישראלית, ואם היא לא תוגדר, ואם לא נדע מה שקורה, ואם נגדיר את האויבים שלנו האיראנים ולא מטפל באיראנים, ואנחנו יודעים שיש לנו אויבים מרים, ולא נדע למקד את המאבקים שלנו, אלא המאבקים הפנימיים הם אלה שיקחו לנו את המצב, וכל הזמן נראה שישראל האטרקטיבית, לא תהיה אטרקטיבית.
כן, פרופסור, זהו, פרופסור שן, אנחנו לא נגלוש פה עכשיו גם עוד לשיחה פוליטית, אבל כן, יש אויבים מבחוץ שצריך לטפל בהם, ופה בארץ אנחנו צריכים לדעת לשלב ידיים, כדי להשיב לעצמנו את העוצמה.
כן.
פרופסור יוסי שיין מאוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון ואוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך על השיחה. תודה לך. יום טוב.
גם כן תרבות.
אני מתבוננת בשני תצלומים. באחד אני רואה שני גברים יושבים מחוץ לבית קיבוצי, קוראים עיתונים, ככה הם יחפים, יושבים בנעימים. בתצלום השני רק אחד מהגברים יושב לבדו, כי האחר, חיים פרי בן ה-79, שנחטף לעזה מקיבוצו ניר עוז, הוא עדיין מוחזק בשבי. את התצלום הראשון צילמה הצלמת שרון דרי קלטו של פרי, ותוכלו לראות אותו ואת תצלומים נוספים שלה בתערוכה ששמה השחזורים החסרים בתמונה. במסגרת הפסטיבל הצילום הבינלאומי Photo is Israel, שיפתח היום במרכז עיניו בתל אביב. הפסטיבל נפתח באיחור של כמעט 5 חודשים, והוא תמיד מנסה, מבקש להוות במה ליוצרים מרחבי העולם גם השנה. אבל הפעם נוספו לאירועי הצילום השונים גם עבודות שיצרו קהילות מן הדרום והצפון, נפגעי מלחמה שנקרו מבתיהם, חיילים ועוד. בפסטיבל תוצגנה 50 תערוכות של צלמים מכל רחבי העולם, התקיימו אירועים שונים, סיורים, שיחות עם האומנים, פעילויות לכל המשפחה. אנחנו מדברים על החרמות והנידויים מסביב לעולם, אז גם הפעם יש כמה אומנים ממספר מדינות שאמורים היו לקחת חלק בתערוכה, אבל לאור המלחמה הם הודיעו שהם לא יגיעו וגם ביקשו להסיר את העבודות. ואנחנו כאן נתמקד בשתיים מן התערוכות, שתיהן עוסקות בחזרה לתצלומים ישנים וניסיון לקיים דיאלוג עם מציאות שאיננה עוד. לצד התערוכה של שרון דרי, שנעשתה בשיתוף עם מתי החטופים, תוצג תערוכה נוספת מרתקת שמטפלת בתצלומים באופן מעניין מאוד, ושמה And I Still See Their Faces. אני עדיין רואה את הפנים שלהם שעצרה מיכל שפירה, והיא חוזרת לתצלומים של יהודי ורשה שהגיעו לארכיון מיוחד בפולין, ומשם אל מאיירים ואנימטורים ישראלים. שלום לך, שרון דרי.
שלום, בוקר טוב.
ושלום לך, מיכל שפירה.
שלום, בוקר טוב, או בוקר אור.
שרון, בואי תספרי לי, איך נולד הפרויקט מתוך התצלום הישן הזה של בעלך ושל חיים פרי שיושבים לפני שנה בקיבוץ, בנחת.
כן, האמת שליאור התראיין, היה צריך להתראיין בבית של חיים, בערך חודש או אולי קצת יותר אחרי אירועי השבעה באוקטובר. ערב לפני אני נתקלת בצילום שצילמתי את חיים ואותו יושבים וקוראים עיתונים כפי שסיפרת. אני מראה את זה לליאור ושנינו ככה באלה מהצילום הזה שמבינים שבעצם הוא לא... זהו, נגמר הסיפור. זאת אומרת, המרפסת הזאת של חיים כבר לא נראית אותו דבר, חיים איננו חטוף בעזה. יום אחרי, ליאור נוסע לקיבוץ, כשהוא מתקרב לכניסה לבית, הוא רואה ונזכר בצילום שהראיתי לו ערב לפני, מבקש מאחותו שהייתה איתו שתצלם את אותו צילום כשהוא יושב ולידו הכיסא הריק. הוא שולח לי את זה, אני די בהלם מהצילום הזה בערב, ומצמידה את שני הצילומים, הלפני המקורי ואחרי, כותבת מחכים ומעלה לרשתות. הצילום הזה קיבל תעודה מאוד מאוד גדולה, וזה הוביל אותי בעצם להבין שצריך לעשות מזה איזשהו קמפיין, איזשהו פרויקט, להמשיך את ה... תעודה גדולה של מצב משפחות החטופים והחטופים וכולי, וככה זה בעצם התחיל.
אבל כשאת פונה למשפחות חטופים, זה לא פשוט שאת מציעה להם את הפרויקט הזה, בוא נעשה תצלום, נשחזר תצלום שהיה עם חטוף, שעכשיו הוא נעדר, נשחזר אותו ממש אחד לאחד, לרבים מהם הבתים שרופים, יש עוד אנשים שנרצחו, בכלל אין אלבומי תמונות, הטלפונים שלהם נגנבו, זאת אומרת, אפילו אין להם תמונות מה לשחזר. ואם כבר יש תמונות, ללכת ולשבת, נאמר, זוג הורים, שממש אחד לאחד הצטלמו עם הילד שלהם, שעכשיו הוא חטוף, ואחד לאחד הצלחת להעמיד אותם בבית, בסלון, ליד שולחן השבת, ופשוט עם חור ביניהם, רק האבא והאימא בלי הילד.
נכון,
איך עושים
לא
דבר כזה? איך עומדים? כן. אלו שכבר כן הסכימו.
המשפחות עצמם, יש משפחות שמאוד רצו להשתתף בפרויקט, ברגע שהפרויקט התחיל, ממש יצרו איתי קשר, ויש גם משפחות שקשה להם לעשות כזה דבר. זה לא פשוט. זה גם צילומים שהם לא צולמו לפני שנים, זה צילומים שאני מבקשת שצולמו בשנה, שנתיים האחרונות. בשונה מהז'אנר הזה של שחזור צילומים, הפער בין הפער הזמן בין הצילום המקורי בעצם לשחזור הוא מאוד מאוד קטן, והחיים השתנו, וזה ניכר גם באנשים עצמם שמצולמים. אנשים איבדו קילוגרמים רבים, ורואים את המבט על הפנים שלהם, הם לובשים את אותם בגדים שהם לבשו. אותו רגע שאני מצלמת, אני ממש יכולה לראות את הזיכרון שלהם נפתח. ממש לחוש את מה שהם ממש נזכרים ברגע הזה של הצילום המקורי.
המקורי שהיה רגע כן. של שמחה.
נכון.
רגע של ביחד.
רגעים משפחתיים, זה גם לא רק משפחה, זה גם חברים שצילמתי. אבל כן, זה רגעים קטנים כאלה שיש לכולנו בטלפון, צילומים כאלה. אני חושבת שזה הכוח של הסדרה, שזה לא, אין שם שום דבר שאנחנו לא מכירים.
אני תכף אחזור אלייך ונדבר על עוד תצלומים. אני רוצה לפנות אלייך, מיכל שפירה, ולתערוכה שלך, And I Still See Their Faces, שחוזרת בעצם לפולין שלפני מלחמת העולם השנייה, אל יהודי ורשה, שוב, אל אלפי תצלומים שמחים, נכון? שהגיעו לארכיון, ואת מקבלת אותם ומתחילה לחשוב איך עובדים איתם כדי שיהיה כיוון מעניין לתערוכה. בואי תספרי לנו, מיכל.
נכון, אני נסעתי לפני שנה, במאי 2023, נסעתי יחד עם אייל לנצמן, המנכ״ל של פוטו ישראל, נסענו לוורשה לפגוש את התיאטרון היהודי, ושם יש את ארכיון התמונות. ארכיון התמונות הוא ארכיון שיצרה גולדה טנצר, היא המנהלת של, והשחקנית והזמרת ועוד כנראה כמה דברים בתיאטרון היהודי, והיא עשתה כל קורא שהזמין אנשים לשלוח תמונות של חיי היהודים מלפני המלחמה. Okay. היא קיבלה באופן מפתיע, זה היה ב-1994, היא קיבלה באופן מפתיע 9,000 תמונות.
לא להאמין.
שהם הגיעו מכל רחבי פולין, וגם מחוץ לפולין, זאת אומרת, אנשים ש...
זה כמות כנראה, עצומה של תמונות ששרדו.
אני חושבת שהיא בעצמה הופתעה מהתוצאה.
כן. אגב, של תמונות ששרדו, שהרבה כן, מהאנשים כן, שם כן, בהם כן. לא שרדו, כן, הושמדו.
כן, אנחנו מדברים על 1994, תמונות שהגיעו כן. מרחבי פולין, מעיירות קטנות, ממרטפים, מכל מיני כאילו מקומות, וחלק מהמשפחות שלקחו איתם את התמונות הלאה. מתוך כל התמונות האלה אנחנו קיבלנו רשות לעשות איתם ולהציג אותם בדרך שאנחנו רוצים. אני חשבתי שזה די מדהים, כאילו המחשבה הזאת במאי 2023, שיש לנו קושי בלראות תמונות מהתקופה הזאת, כבר יש לנו קצת איזושהי קהות, כאילו אנחנו כבר רואים את זה כאיזושהי תקופה מסוימת ולא מתחילים להסתכל לתוך התמונות פנימה, והיה לי נורא חשוב ככה לתת לזה איזשהו טוויסט שזה מציג את זה בצורה אחרת.
ואז את פונה ליוצרים, לאנשים מציירים, מאיירים ואנימטורים.
כן, פניתי לתשעה מאיירים, מתוכם זה חמישה מאיירים, ארבעה אנימטורים, בלי להתחיל לחקור עם חלק, וחלק מהם אני יודעת שהם הם דור שלישי ורביעי ליהדות פולין, והם גם מתעסקים חלק מהם בעשייה שלהם עם דברים שקשורים בחומרים מפולין, ואני מזמינה אותם לצפות בארכיון ולהגיב בלי לתת להם הנחיות מיוחדות מעבר לטכניקה, כאילו כמות וסגנון ולמה להגיד.
ובעצם מה שהם עושים, הם ממש מצליחים לקחת את התמונות הישנות האלה, ולגרום להן כאילו כמו להתפרק מן המסגרת שתחמה אותן במקום ובזמן, ואיכשהו לעורר את הדימויים. יש למשל תצלום, את שלחת לי הרבה דברים, של אישה שככה מלטפת סוס, ואז האיור לצידה הזו של אישה שרוכבת, ככה ממש עפה על סוס. מי המאייר או המאיירת?
המאייר של הפרויקט הזה הוא נקרא אביב שמיר. כן. הוא עשה סדרה של ארבעה פוסטרים, שהם כולם לקחו את התמונות, ומתוכם הוא כבר יצר איזושהי פנטזיה של ארבע כרזות, כרזות שאחת מהן מתכתבת עם איזשהו מחזה שהיה בוורשה בשנות ה-30. אז זה היה נקודת מוצא, חלק מאוד היו קרובים, חלק הגיבו ועשו את האיורים על גב של התמונה עצמה, כי גם כן. זה קיבלנו תמונות וגם את החלקים האחורים שבהם היו טקסטים וכל מיני נכון. אינפורמציות, שזה גם נורא מעניין, כי אתה מקבל בעצם רסיסי דברים ומחבר תמונה חדשה, אז חלק מהתמונות הם היו...
זה ממש שזה כמו מכתב מעולם רפאים.
לגמרי.
שמגיע מהצד ההוא, yeah. מהצד האחר. יש פה באמת דברים מאוד מאוד מרגשים. אני חוזרת אלייך, שרון. בהתחלה רצית לעשות את הפרויקט הזה יותר עם שחזורים של קשישים, נכון? זה התחיל משם, גם בשל
נכון,
התצלום של חיים פרי, שלא נמצא איתנו כי הוא בעז החטוף.
נכון.
אבל אז זה התרחב.
כמו שהבנתי שאני בעצם יוצאת עם הפרויקט הזה, ולא רק עם הצילום של חיים וליאור, זה היה בימים שאחרי, ממש באותו שבוע לדעתי, או כמה ימים אחרי הפעימות, שכל הזמן ניסיתי לחשוב על רעיון, איך אפשר, אם את זוכרת בתקופה הזאת, זה מדהים שעבר כל כך הרבה זמן מאז.
כן, אני לא, כן.
היה קבוצות, זאת אומרת, אני התמקדתי בקבוצה של הקשישים, ובעצם רציתי להעלות את המודעות של המצב שלהם, שאין תרופות, והקמפיין, ברגע שהבנתי שזה מה שאני עושה, אז התחלתי לצלם, יש לי דרך אגב עוד אנשים שעוזרים, יש את מיכל צ'יטיית שהיא צלמת, שכשאני לא יכולה לצלם היא ניגשת ומצלמת, ועוד אנשים מדהימים מהמטה שעוזרים, רק לציין את זה. אבל התחלנו פשוט לצלם את הקשישים, אבל לאט לאט המציאות הראתה שזה לא חוזר לפעימות, והבנו שמרחיבים את הפרויקט הזה בעצם לכולם, וזהו, ואנחנו כן. צולמים כל משפחה שרוצה, ודרך אגב, אם יש משפחות ששומעות עכשיו את זה, משפחות חטופים, ורוצות גם להצטרף לפרויקט, אז שיצרו קשר עם המטה,
מטה החטופים כדי ש...
עם מטה החטופים, ואני יכולה פשוט לצלם אותם.
כן, כי מדובר פה לא כרגע, שוב, זה בתוך מסגרת של פסטיבל תרבותי, אבל הפעם זה גם בעלת המודעות להשבת החטופים במהרה.
לגמרי.
אני רוצה להתעכב על עוד תצלום שלך, של אלכס לובנוב, שהוא הצטלם עם חבר ילדות שלו, כשהחבר התחתן ביום החתונה, הם הלכו לשפת הים בפארק הלאומי באשקלון, רואים אותם על שפת הים, ככה אחד על הגב של השני. אלכס נכון. נחטף, והלכת עם החבר שלו, עם הבגדים של החתונה, לאותו מקום בדיוק, ושחזרת נכון. את התצלום, החבר עם פנים עצובות, בלי אלכס.
נכון, לחבר קוראים זוהר, חבר ילדות של אלכס, ואפילו שבתמונה רואים רק בעצם ברק הים, היה חשוב לי מאוד לשחזר את זה באותה נקודה שבה הצילום המקורי צולם, וכך עשינו, וזה לא פשוט, הוא חזר לבגדי כן. החתונה, החתונה הייתה לפני פחות משנה, בצילום רואים אותו ממש, מרים אותו על הגב את האלף.
כן, הצילום כל כך שמח, ועכשיו הצילום נכון. המשוחזר, כל כך,
נכון.
כל כך עצוב, ואני חוזרת אלייך, מיכל, כשאת עובדת על הפרויקט הזה, והכל כבר נעשה עוד לפני השבעה באוקטובר, כי זה פסטיבל שאמור להיות, הפסטיבל צילום הזה בנובמבר, אבל עכשיו שאתם מעמידים את התערוכה, שאת מעמידה את התערוכה, את חושבת פתאום על כל העבודות, על כל התצלומים האלה שאמרתי שבאים מהעולם האחר מעבר, שעוסקים בהשמדה של כל יהדות פולין, ועל מה ש... על הימים האלה ועל מה שקרה לנו?
לגמרי, זה היה... זאת אומרת, כל התערוכה כבר הייתה מוכנה באוקטובר, לפני אוקטובר, זה היה צריך לעלות בנובמבר, ופתאום אני פותחת את זה כשמתחילים לדבר על להקים את הפסטיבל מחדש, ואני מצטמררת, כי זה... כן. כי פתאום, כאילו, זה מקבל... מה שדיברתי שהדרך שלנו להסתכל על התצלומים הישנים האלה, אנחנו כבר יש לנו איזשהו סוג של קהות, כאילו כן. פתאום מקבלת כאילו משמעות מטורפת אחרת לגמרי.
אז אני שוב רוצה לשלוח את כולם לפוטו איז ישראל, לפסטיבל הבינלאומי לצילום שיפתח הערב. תודה לכם, שרון דרי, ובמהרה שנראה כאן את חיים פרי ושאר החטופים אצלנו בישראל. גם עוד מעט יש לו יום הולדת 80. תודה רבה לך, מיכל שפירה. שתי תערוכות מרתקות וחשובות.
תודה ואמן.
גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס.
עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ערך את המשדר יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו במסע שכולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.